Я на тебе. А на твоем смысле?
Это не куда? שאלות יש? איפה השאלות? יפה מאוד. הלאה. איך ינהגו שני אנשים המכירים זה את זה, כשאחד אוכל בשר והשני חלב, מה טעם הדבר? אז צריך לשים היכר, ומה טעם הדבר? כי יש חששו חז"ל שאחד יבוא לאכול מהתבשיל של השני. אז זה דין מאוד מאוד מעשי הדבר הזה, זה מאוד מעשי ש... אתה אוכל עם בן משפחה בבית, או עם אח שלך, או עם אחותך, או עם אמא, או עם אבא, או עם סבתא, או עם חבר פה בישיבה, ואז אחד אוכל, פה זה פחות, כי יש ארוחות מסודרות, זאת אומרת, בצהריים זה בשרי, בערב זה אולי חללי. אז מה קרה? מה קרה לך? אני רואה את זה, היד. מה? אז אמרת לי כבר, לא? זה לא משתפר, משתפר? יאללה, אז זה שאלה פשוטה, כולם ידעו את התשובה, הכל בסדר, הלאה. מה הדין אם בישלו מאכל בשרי בכלי חלבי? יאללה, אז עכשיו מתחילים את הבלגן. מאכל בשרי בכלי חלבי זה תלוי. אם זה בן יומו, אז הכלי צריך הכשר, והחלב אסור. או הפוך, הבשר אסור, זה לא משנה מה שנגיד. ואם זה לא בן יומו, אז האוכל מותר. למה מותר? למה נו כלל שנקרא נותן טעם לפגם, שאחרי 24 שעות הטעם של הדבר הוא פגום, ולכן מותר לאכול את התחולה, את האוכל שיש, אבל הכלי יצטרך הכשר, כי לא יכול להיות שפעם בשרי אתה משתמש ופעם לחלבי אתה משתמש. בסדר? אז זה שאלה פשוטה יחסית. 3. חתך ירקות עם סכין בשרי, מה הדין של הירקות? זה תלוי. אם זה קר ונקי, אתם איתנו? קר ונקי, הירקות מה הם? פרווה. הם נשארים מה שהם, מלפפון נשאר מלפפון. אבל אם זה חם, או לא נקי, זאת אומרת היה שמנונית בשר על הסכין, אז מתחילים כבר להסתבך, כי שמנונית בשר היא נכנסת למלפפון השמנונית, ואז מה? ואז עכשיו אתה צריך, אתה לא יכול לאכול את זה עם גבינה, יכול להיות שאפשר יהיה לשטוף את זה, אבל בכל אופן אתה נכנס פה לבלגן של נקי, אולי בטל ב-60, אולי לא, אולי כן, מתחיל להיות יותר מדי מסובך. וגם אם זה חם, מה חם? אם הירקות הם חמים, בסדר, אז מה קרה? מקסימום בלוע בפנים בשר. בסדר, אבל, אז אולי לא תוכל לאכול את זה עם חלב. אבל זה לא שזה פוסל את הירקות. אבל בכל אופן, זה צריך לדעת. הרבה פעמים בטיולים, בצבא, לא יודע, אנשים מסתובבים עולר כזה עם... נדרמן כזה, ואז הם עושים כל הדברים עם דבר אחד. אז צריך לדעת שזה לא כל כך פשוט. צריך שיהיה נקי, צריך שיהיה ככה, צריך שיהיה ככה, טוב. אז זה לגבי ירקות עם סכין, זה יכול לקרות בחיים, אז אמרתי את הדין הזה. הלאה, 4. חתך בצל בסכין בשרית. האם אפשר לשים את זה בצל בשלילה חלבית? לא, אבל גם בזה יש מחלוקת. לפי הרמ"א והאשכנזים ככה פוסקים, חתך בצל בסכין בשרית, גם אם הסכין היא לא בת יומה. זאת אומרת שלא השתמשתי בסכין ב-24 שעות האחרונות, בכל אופן, הבצל בשרית. אבל לפי המחבר, רק בתוך 24 שעות, הבצל בשרית. יש? זה מחלוקת מעניינת. אבל בכל אופן, לשים את הבצל בפשטידה חלבית, אם זה תוך 24 שעות, לכולם מה אסור. לאכול את הבצל, ואחר כך לאכול גבינה, זאת אומרת, זה אחר זה, מותר. זה לא בגלל שאתה אוכל את הבצל הזה, שאתה צריך לשמור 6 שעות בשרי, אחרי אכילה כמו של אכילת בשר. אבל לשים את זה במשהו חלבי, לא יודע איך זה. כן. זה חריף. כל דבר חריף. פלפל חריף אותו דבר, וגם דיברנו על זה פה. פלפל חריף, שום, בצל. זה דוגמה. נתתי דוגמה פה, אז דוגמה נתתי בצל. אבל זה כל דבר אחר. בסדר? מישהו עשה את השאלות האלה או שרק אני? מה? בסדר? 5. מאכל פרווה שנתבשל בכלי בשרי מה הוא לאוכלו עם חלב ואוכלו חלבית. טוב, זה נקרא דין נת ברנת. בוא נחזור על נת ברנת. מאכל פרווה שנבשל בכלי בשרי, יש מחלוקת מחבר ורמה. לפי הספרדים מותר לאכול את זה עם חלב. לכתחילה לקחת כלי בשרי כדי לבשל אורז, לאכול עם גבינה, לא כדאי. אבל אם זה קרה, או אם נשאר, או אם זה קרה, או אם זה כבר בושל, ולא ידעת מה לאכול את זה, הדבר הזה מותר. לפי הרמ"א, מאכל פרווה שנבשל בכלי בשרי, רק אם הוא לא בן יומו אפשר לאכול אותו עם חלב, וגם לכתחילה, למה אתה לוקח סיר בשרי בשביל לבשל אורז כדי לאכול עם חלב. אבל אם נשאר או בדיעבד, או שזה כבר נעשה, אז יהיה מותר. אבל זה מחלוקת כבדה, האם זה בתוך יום, או לאחר יום. זאת אומרת, בתוך היממה, או אחרי בן יומו. אז זה הנפקמינה גדולה מאוד בנגבי נת ברנת. בארוחה חלבית, אז דיברנו שזה יהיה מותר. יפה, הלאה. שש. הכניסו כף בשרית לסיר חם. כף בשרית לסיר חם עם חלב. מה דין המאכל? פה מתחיל להיות קצת יותר מסובך. הסיר הוא ודאי בן יומו, כי הרי הסיר הוא על האש. אז הוא בן יומו חלבי. הכף בשרית. עכשיו השאלה אם הכף היא... מה? אני לא הייתי מתחיל ב-60, הייתי מתחיל בבת יומה. כי אם היא לא בת יומה, אז החלב לא נאסר. למה לא נאסר? כי אתם פגור. יפה מאוד. אז קודם כל, בת יומה לא בת יומה. עשינו את זה ללוח. בת יומה לא בת יומה. אם זה לא בת יומה, מותר לאכול את החלב. אבל אם זה בת יומה, אז פה צריך לשער ב-60. מה שנכנס בקף, אתה אומר, רגע, יש פה פי 60 חלב ממה שנכנס בקף? לפעמים קשה לשער, כן? אני לא כזה טוב בלשער פי 60. יכול להיות מתמטיקאי, אני לא יודע, זה קשה קצת לשער. לפעמים אין בעיה, אתה הכנסת כפית לסיר ענק של הישיבה, אז בסדר, אז יש פה שם הרבה יותר מ-60. אבל בבית, 60 זה לא מעט. זה לא מעט חומר בשביל להיות פי 60 בנפח של דבר כזה. לא מעט. בסדר, ברור השם. אז זה, דיברנו על זה, והדברנו את הדבר. שבע. מה האיסור? כן, בפשטות ודאי, בגלל שזה קף בשרית שהשתמשת לחלב חם. וקף זה לא קשה להכשיר, כבר דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה, על התמקום חשמלי. אז זה לא בעיה. הסיר זה שאלה, כן. הסיר זה שאלה מורכבת. האם הסיר, אם זה בטל ב-60, אז האם הסיר צריך להכשיר? הרבה פעמים הפוסקים אומרים שבסירים ובקפות מאכפת לך להכשיר. הרי אז תעשה הפעולה של הכשרה, ובזה אתה פותר את כל הבעיות. כן, כל הכף אתה שואל. לא, רק מה שנכנס. אם זה מצקת, זה נפקמין. זה גדול. אבל בדרך כלל זה מה שנכנס, זה גם הרבה מאוד, זה לא מעט. בסדר. מהו איסור מדורייתא שאיסור בשר וחלב? מהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו. אז כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. כמה פעמים? שלוש. אחד איסור. בישול, הנאה, אכילה. בסדר. אז מה איסור אבל דאורייתא של שלושת האיסורים האלה? דרך בישול עשרה תורה. זוכרים את זה? דרך בישול עשרה תורה. זאת אומרת שכל האיסור רק אם מתבשלו ביחד. זה איסור תורה. ברור שלא כדאי עכשיו לאכול נקניקים ויעשו בסנדוויץ'. אבל זה, אם הם לא התבשלו, זה רק איסור דרבנן. כי התורה קוראת לזה לא תבשל בי בחלבים. אני יודע שהתורה אומרת לא תבשל איתי בחלב אמו, זאת אומרת שההקפדה היא על הבישול. ולכן אם בישלת אותם ביחד, אז עברת על איסור תורה. בסדר גמור. שמונה, מה הדין של אכילת בשר ודגים, דגים וגבינה? אז גם זה דיברנו. דגים ובשר, כתוב בגמרא, וככה נפסק בשולחן ערוך, אמנם יש בזה קצת שיטות, אבל בפשטות אסור לאכול בשר ודגים ביחד, כי זה סכנה, אף אחד לא מבין. למה זה סכנה ואיזה סכנה, בסדר, אבל זה חזל אמרו, זה מה שחזל אומרים, אנחנו מקיימים. ולכן אסור לאכול, כמובן זה מדרבנן, זה לא כתוב בתורה שדגים ובשר אסור לאכול ביחד, אבל זה, עם ישראל שומר על זה בכללו. דגים וגבינה זה כבר שאלה מעניינת אחרת, האם יש טעות סופר בדברי מרן המחבר בבית יוסף, שהוא כותב דגים ובשר, דגים ובשר, דגים וגבינה, ולכן הרבה ספרדים מחמירים כשיטת השולחן ערוך, כשיטת המחבר שם, בבית יוסף. בית יוסף זה חיבור על הטור, כן? שהוא כותב שם דגים וגבינה. האשכנזים לא מחמירים בזה, כי הם לא קיבלו את זה. אז זה יהיה קצת נפקא מינה. זה פה, כשדיברנו על זה, אז היו קצת ספרדים שאמרו שכן אוכלים, נכון? נכון, נכון? מה? לא, בשום אופן. זה לא איסור, זה סכנה. זה לא משהו. אתה שואל מה שאלה מעניינת. מה יהיה, אני ארחיב טיפה את השאלה. מה יהיה אם אני לוקח סיר בשרי בין יומו ומבשל בו דגים? זה השאלה. האם הדגים האלה אין בשר וחלב? אין בשר ודגים. שבשר ודגים אסור לך? תשובה לא. בגלל שבבשר ודגים, מה שהחמירו זה על הממשות, לא על הבנות. בסדר? מצד שני, אם אתה שם בתנור אחד, בשר למעלה ודגים למטה, הוא הפוך, והעדים מתרבזים שם, העדים זה כבר הרבה יותר משות מבלוע, וזה יחמיר. בסדר? הבנת? להכשיר את התנור? לא נראה לי, לא, לא נראה לי. אבל את הבשר והדגים שהתבשלו ביחד זה סיפור, זה כבר יהיה סיפור. מה רצית? כן. אתה שואל כמה צריך להקפיד שלא יהיה שום זכר לדג, זה מה שאתה שואל? לא יודע, בפוסקים כתוב לא לאכול זה עם זה. אם יש רוטב של דגים, אתה אוכל בשר ודגים. לא? תנגב את זה, או שתשתוק את זה, או ש... היום נהגו שיש צלחות קצנות לדג, לא? בסדר, תיקח תישהו, תנקים. לא יודע, מן הדין זה, אתה יודע, זה סכנה קטנה, זה סכנה, אבל אם אני נשארתי טיפה, טוב, לא יודע. הלאה, 9, 8, 10. 10? 9? טוב. כמה זמן יש להמתין בין בשר לחלב? אופה, חלב לבשר, בשר לחלב. טוב, יש בזה דעות. בפשטות צריך לחכות 6 שעות. למה צריך לחכות 6 שעות? כי ככה ארוחה בשולחן ארוך, 6 שעות. אמנם הרמ"א כתב שאפשר לחכות אפילו רק שעה, זה מספיק, אבל לא נהגו ככה בישראל. ולכן גם אשכנזים מחכים שעה. בליטה ובפולין חיכו 6 שעות. בליטה פולין חיכו 6 שעות. בספרדים ברור שזה 6 שעות. גם התימנים זה 6 שעות, כי הרי הרמב״ם סובר שזה 6 שעות. אבל יש פוסקים, היה מנהג, כמו שאמרנו, בגרמניה, לחכות 3 שעות. טוב, כל אחד יעשה מאיפה שהוא בא בעולם. בכל אופן דיברנו שיש גם פוסקים שמתירים על 5+, לפחות באוף, שזה טרדי רבנן, כי זה לא דרך בישול, ויש כבר הרחקה. אז זה בטרדי רבנן, יכול להיות שמקינים באוף, ב-5, 5.5, זה עוד שאלה. אם זה 5, 5.5? אני לא כזה ממליץ. פה בישיבה זה לא בעיה, נכון? אוכלים ב-1, והכי מוקדם שאוכלים, מתי זה? 4-8, זה הכי מוקדם? 7.5 בקיץ, נכון? טוב, אם אתה לא מספר את כל הסיפורים שלך בארוחת צהריים, אתה יכול לגמור פה ב-1:10, לבוא לשיעור בזמן, אז הכל בסדר, אתה לא מסתדר. אמרנו, אם אתם זוכים, דיברנו שבמוסדות, שזה ככה הסדר של האכילה, אז בזה יהיה אפשר להקל, בצבא, בבתי חולים, לא עלינו, כל מיני מקומות כאלה שהסדר הוא אחר, אז יהיה אפשר להקל פחות מ6 שעות. טוב, כמובן, זה לא שבבתי חולים אוכלים בשר ואחרי 10 דקות בחלב, זה מסעודה לסעודה כמובן. טוב. 10. איך ינהג אדם שיש לו תנור תא אחד? איך להשתמש במיקרוגל בשר וגם לחלב? תא אחד, מי שיש לו 2 תאים, זה בסדר. מי שיש לו תא אחד, מה הוא יעשה? אז הוא ישתמש בבשר, אחר כך הוא יכשיר את התנור שלו, הוא יכשיר אותו בליבון, זאת אומרת הוא יפעיל אותו על חום מקסימלי, אחרי שזה נקי. כי אם נשאר ממשות בתוך התנור, אז מה עשית? אז יש ממשות עכשיו שמוציאה עוד עדים ועוד עדים שהדבר שיש בו ממשות בשר, עם חתיכה על זה. אבל אם ניקית את התנור, והפעלת את התנור על חום מקסימלי, אז לכאורה אפשר להשתמש בזה לחלב, בתנאי אחד. מה התנאי? שהתבניות יהיו שונות. אין דבר כזה תבנית לבשר וחלבי בתנור, אין דבר כזה. וגם לפרווה כדאי שיהיה לך, כדי לא להסתבך. אבל לפחות בבשר וחלב, אם אתה מכשיר את התנור, אתה יכול להשתמש. יש פוסקים שמחבירים קצת יותר ואומרים שמן הדין צריך שני תאים, או שצריך שני תאים, עם תא אחד, אז אתה עושה רק פרווה ובשרי, אתה לא עושה חלבי. אבל מן הדין מותר להכשיר את התנור, כמו שאמרנו, ולעשות גם בשר וגם חלב, כמובן עם ההקפדה שדיברנו לפני. צריך להיות דלוק איזה חצי שעה, לפחות חצי שעה, אבל בחום מקסימלי, לא שהתחלת, שהחום הוא גדול, אז זה משהו כמו חצי שעה. כן. קודם כל, בחום מקסימלי, ב-200 ומשהו מעלות, לא תמיד זה מתפחם, כן, כמו שאתה אמרת, אז צריך לראות כל דבר לגופו של עניין, אבל אם זה פחם, אתה צודק, פחם לא מוציא. פירוליטי זה לא בעיה, אבל פירוליטי אתה לא עושה כל יומיים, אחרי את התנור שלך אחרי 4 ימים הלך. פירוליטי זה פעם בשנה, פעמיים בשנה גג. זה גם, פירוליטי זה תהליך מאוד מאוד מורכב לתנור. זה חתיכת זרם חשמלי בפנים, חום מאוד מאוד גבוה. אני עושה את זה פעם בשנה, רק בפסח, כאילו. בפסח, וגם זה צריך להחליף את התבניות. טוב, מה זה עוד עניין? כן. בפשטות לא, אבל עוד פעם, אם יש ממשות ועברו 24 שעות, זה לא עוזר שום דבר, כמו שנסברנו. אבל אם זה 24 שעות, זה תם נפגם, וכמובן, להחליף תבניות, זה אין שאלה. יאללה, 11. תאה וכיסה סיר בשרי מעל האש במרסה חלבי. טוב, אז גם פה זה לא כל כך מסובך. סיר בשרי, בין יומו, מרסה חלבי. אם המרסה חלבי הוא... בין יומו, בוא נתחיל מהפשוט. אם הוא לא בין יומו, אז התחולה של הסיר מותרת. אם הוא בין יומו, אז צריך 60. יש אפשרות של 60? מה? לא, בגלל שהמכסה הוא גדול, והסיר הוא לא 60 פעמים מכסה בגובה שלו. ולכן, בדרך כלל אם טעית בכיסוי, אז האוכל יהיה אסור אם זה מדובר בסיר בין יומו. צריך להכשיר את הסיר. עד כאן יש שאלות, ולא הבאתי הרבה שאלות, הבאתי כמה שאלות. מי עשה את השאלות בהצבעה? בודדי בודדים. למה לא עושים? לא אכפת לכם? מה? מי שעשה זה חשוב, נכון? זה טוב. מי שלא עשה סתם בטלן, אבל מי שעשה, נראה לי שזה מפגיש אותו עוד פעם עם המושגים. הכי טוב זה לחשוב על זה ולהגיד, רגע, אז מה... ואחר כך לדעת אם היית בכיוון או לא. מה שכחת, מה לא שכחת. טוב, כמובן שההלכה זה דורש חזרה. מי שלא חוזר על הדברים, אז היום הכל בסדר, ומוחרתיים הוא ישכח. וזה חבל, כי זה דברים שהשקעתם, ובסוף יום-יום שואלים את השאלות האלה. יום יום יש פה שאלות בזה, אז חבל, לפחות את העקרונות תנסו לזכור. אני תמיד מציע, אני לא יודע, בטח בשנים שעברו, אני אמרתי את זה, אני מה שעשיתי, זה לא אומר שזה הכי טוב, אני אומר מה שאני עשיתי. אני כתבתי סיכום, תמצית, כמו יש תמצית החדשות, אז יש תמצית ההלכות. אתה כותב תמצית ההלכות, אתה כותב זה, ככה כמה שורות, לוקח את זה בכיס, נוסע לנהריה, יש לך מלא זמן לחזור. במקום לשחק סנק, אתה יכול לעשות דברים מועילים, ואתה יכול לחזור אלפי פעמים, אלפי פעמים אתה יכול לחזור על ההלכות. ואז כששואלים אותך שאלה, או כשלך יש שאלה, אתה מיד יודע. כי אלפי פעמים חזרת על זה. זה ממש לא בשם, זה לא סתם אני אומר לכם. זה באמת אלפי פעמים. אם יש לך שני דפים של בשר וחלב, למשל, נגיד 4 עמודים, כמה זמן ייקח לך לחזור עליהם? 10 דקות, רבע שעה. כמה פעמים ברבע שעה אתה יכול לחזור? בשבוע. אתה נוסע, אתה עולה, אתה מחכה לתור בדואר, בקופת חולים, תמיד מחכים בתור בשבילה. אז מה? תחזור, תעשה חזר. טוב, אבל זה המלצה למי שעשה את הדף. כן. מיקרוגל, לא דיברנו? מיקרוגל, להשתמש במקום בשר וחלב, צריך לחסות. עדיף בלי חורים. אמנם ראיתי סברה שהחורים זה רק מוציא, ואיך העדים הם חוזרים בדיוק לחור. אבל אם אפשר בלי חור, מה? אתה לוקח שקית מדקל, באזור הזה זה דקל, אתה יכול לתת מדקל ולחסות את הצלחת, זה הרמטי לגמרי, וזה מותר. למרות זה בשרים וחלבים באותו מיקרוגל, התירו בגלל ששם הדפנות הן לא מתחממות, ולכן כן. טוב, שרוצה לשאול על נד ברנד בתנור, אבל דיברנו על זה. יש את זה, המקור החזרת לי? כן? לא יודע, פרוסמתי. בסדר גמור, הלאה, מתקדמים? כן. נד ברנד ב? דיעבד זה שבישלת כבר. לקחת סיר, בישלת את האורז, עכשיו אתה אומר, וואי, אני תכננתי לאכול את זה עם גבינה. זה בדיעבד. זה ברור שכשהרבבת כבר את החלב בפנים, ופתאום אתה זוכר שהסיר הוא בשרי, אז זה ודאי מותר. אבל גם אם אתה פתאום נזכר, זה גם מותר. זה בדיעבד. לכתחילה לא לקחת סיר שהוא מהמין השני, אם אתה יודע שהייעוד של המאכל הזה הוא למין השני, המין ההפוך שלו. אתה מבין? זה לכתחילה. טוב, וכמו שאמרנו גם, שאם מי שעיניו בראשו, יש לו סירים פרווה בבית, אז הוא לא מסתבך עם כל הדברים האלה, והכל בסדר. כן. יש מחלוקת מעניינת בפוסקים הספרדיים. הלשון של השולחן ערוך היא בדיעבד. כתוב, בסימן צדיק ו' ביורה דעה, כתוב דגים שעלו בקערה. בסדר? עלו בקערת חלב. מה זה עלו? עלו זה בדיעבד. הרב עובדיה יש לו שני דברים בזה, אבל זה נכון שיש גם שיטה שאומרת שגם לכתחילה אפשר לקחת סיר בשרי, לבשל אורז כדי לאכול אותו עם חלב. ונכון, יש שיטה כזאת, הרב עובדיה מביא אותה, יכול להיות שהרב עובדיה בסוף פוסק ככה, אני לא יודע. אבל בגלל שזה מאוד לא קשה לעשות מה להחמיר פה, אז אמרתי שמי שרוצה, או מי שיכול, או מי שמעוניין, אז ודאי שזה לא מסובך להחמיר בדבר. טוב, אנחנו עזבנו בשר וחלב, זהו? יאללה. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על עגלת כלים. בעגלת כלים, אנחנו דיברנו על הכלים שאפשר להגיל, דיברנו על החומרים, דיברנו על איך מגילים סכום. זוכים את כל זה או שלא זוכים? עכשיו נדבר על אופן עגלת כלים למעשה, ואחר כך נדבר על ליבון האש, אני מקווה שנספיק את זה היום, שנוכל בעזרת השם בפעם הבאה נהיה בריאים, לדבר על טבילת כלים. הכשרת כלים, טבילת כלים. אבל זה השלב הבא. עגלה, עכשיו אני רוצה לדבר על עגלת כלים לא סכום. בסדר? קדימה. איך אני יכול להכשיר סיר? הסיר לא נכנס לי לקומקום. יש דברים שנכנסים לקומקום, אז אני מסודר. אבל יש דברים שלא נכנסים. אז איך אני יכול להכשיר סיר? יש שתי אפשרות. אפשרות ראשונה זה להכניס את הסיר הזה בתוך סיר עם מים מותחים מבעבעים. שזה בדרך כלל קשה, אני עוד מעט אסביר לכם למה זה קשה. למה זה קשה? כי כל גוף מתכת קר, ברגע שהוא נכנס למים, הוא מקרר באופן מיידי את המים. לכן, עד שהמים ירתחו שוב בתוך הסיר הגדול, זה לא כל כך פשוט. מי שעבד פה בחופש של פסח, עבד פה בהכשרות כלים ביישובים, יש פה כאלה? אז מי שעבד בזה, אז יש דודים גדולים מאוד, והאש מתחת זה קלדי גז כאלה, עם הרבה עוצמה של אש, אז זה יותר קל. אבל בבית, מה יש לך בבית? בבית יש לך לעבוד גז, לעבוד קטנות. תכלס, זה גז ידידותי, זה לעבוד ידידותיות. זה לא גדול כמו כלב גז שאתה שם מתחת לידות. טוב, אז מה ההצעה הכי פשוטה? ההצעה הכי פשוטה עכשיו אני אומר לי, מה זה? הכי טוב זה, קודם כל, לא להשתמש בכלי 24 שעות. למה? כי אז הטעם הבפנים הוא פגום. הרי מה קרה? אני בישלתי בשר. טעיתי אחרי זמן, בישלתי מזה חלב. עכשיו הסיר הזה צריך להכשר. הרבבתי בכף חלבית בשר. נו, אז הכף הזה צריך להכשר. אז היא בלועה, איסור. אחרי 24 שעות, האיסור הזה מה הוא נקרא? פגום. אז לכן קודם כל תחכי 24 שעות. בסדר. אם אתה לא מסוגל לחכות 24 שעות, אתה חייב את הכלי, אז לפחות תשים טיפת סבון בתוך המים, כדי לפגום את המים בחומר פוגם. בסדר. הלאה. עכשיו, מה ההצעה הכי טובה? ההצעה הכי טובה זה לקח נגיד את הסיר, לשים אותו על האש עם מים, ולהדליק את האש, לחכות שיגלוש. יגלוש זה לוקח זמן. ולא רק שזה לוקח זמן, לפעמים מה שקורה בסירים זה שטיפ טיפה יורד, זה עוד לא ממש גולש, מבעבע, אבל טיפ טיפה מים יורד מהזה, כי זה המים מתחילים לבעבע, זאת אומרת שמתחילים להיות בגובה, ואז בסוף זה מחבר לך את האש. אתם מבינים מה אני אומר? כי יש עוד טיפה ועוד טיפה, ובסוף מים נכנסים לזה, ואז אתה אפילו לא יכול להדליק את זה, ואתה מתבאס. אז מה עושים? עושים דבר פשוט. שמים מים על האש בסיר שאתה רוצה להכשיר. עם טיפת סבון אם אתה רוצה. בלי טיפת סבון אם זה אחרי 24 שעות. בסדר גמור. עכשיו מה אתה עושה? בצד אתה לוקח אבן, בחוץ אתה לוקח אבן, גדולה, חזקה, לא חול. ואתה שם את זה בתוך להבות של הגז. כמה להבות יש לגז? לא משנה. סתם כדי להעיר אתכם. בדרך כלל יש ארבע. דרך אגב, מי שיש לו אינדוקציה או דברים כאלה, הוא לא יכול לעשות. אבל מי שפריביטיבי כמוני, יש לו עדיין את הגז. אז בגז אתה לוקח אבן או חתיכת ברזל, לא יודע אם יש לך חתיכת ברזל בבית, ברזל גולמי. ואז אתה שם את זה בתוך האש. בסדר. כשהסיר מתחיל, המים מתחילים לרתוח, מה עושים? לוקחים צוות, חם, צוות זה לא בהלכה כתוב, אתה רוצה, אתה יכול למות על קידוש השם, אבל אנחנו מדברים עכשיו למעשה, למעשה אתה לוקח צוות, או לא יודע מה, אתה לוקח את האבן הזאת, ואז אברה קדברה, אתה זורק את האבן הזאת בפנים. בגלל שזה גוף שעוצר חום בתוכו, חום האש בתוכו, ברגע שאתה מכניס את האבן בתוך הסיר עם המים הרותחים, הכל גולש. הכל נהיה חם בטירוף ומבעבע ואז גולש. והסיר הזה מוכשר. מי שרוצה לחכות, לשים סיר על האש ולחכות שהכל יגלוש אחרי שהמים מבעבעים, יכול להיות שיש לו כמה שבועות לחכות וזה גם לא יקרה. זה הבעיה. אני לא יודע, זה מסובך. תעשים מדורה, אתה יכול לעשות מדורה, ואז לזרוק את האבן אחרי שאתה עושה את המדורה. כן, כן, לא כאילו, צריך להגיד כי המים צריכים להגיע גם מבחוץ וגם מבפנים. ואם זה לא רותח, מבעבע, אז נכון, כי אתה לא יכול להגיע למצב האידיאלי של ההכשרה. לא, בגלל שהאש שלנו היא עוצמה נמוכה. לא בטוח. יכול להיות שיצאו כמה טיפות מים, וכל הזמן יחבו לך את האינדוקציה. זה לא מחבר, זה אינדוקציה יותר קל. אז באינדוקציה זה טוב. אז אתה צריך לשים מלא מים. לא. בגלל שברגע שאתה מוסיף מים רותחים מהקומקום, הם כבר לא רותחים. הם כבר לא מבעבעים. וצריך שיהיה בעבע. אני נתת לכם פטנט. מה אכפת לכם? באינדוקציה, תחליף. באינדוקציה, לא יודע. תלך לשכן, תבקש ממנו לחמם איזה אבן על הגז. ואז תבוא עם האבן ועם הברזל, עם הצוות. ואז הכל בסדר. דרך אגב, דיברנו בזמנו על כל מיני דברים במטבח, כמו למשל שיש וכיורים. גם כיורים ושיש אפשר להכשיר, אבל איך אפשר להכשיר אותם? איך אפשר? אז היום יש לנו מזל, יש לנו קומקום חשמלי. קומקום חשמלי, אתה שם אותו בשקע, אתה פותח את המכסה כמו שאמרנו, ואז אתה, נגיד שזה השייט שלי, אז אני לוקח את הקומקום, ולאט לאט, כשהוא מחובר לחשמל, הוא מחובר לחשמל, וזה מבעבע. לאט לאט אתה אומר על השייש. זה עירוי מכלי ראשון. הרי מה שנפסל בעירוי מקרי ראשון, אפשר להכשיר אותו בעירוי מקרי ראשון. שיש, לא מבשלים על שיש, זאת אומרת שהמקסימום שקרה, זה שבשר או מרק שהיה בסיר, גלש. אחרי ששמת אותו על השיש, הוא גלש. זה עירוי מקרי ראשון. זה נפל מקרי ראשון. עירו את זה מקרי ראשון. או שזה נגלש. זה אותו דבר. אז אני עושה בקומקום חשמלי. אז שיש וכיור, למשל בפסח, זה דווקא מיני עצומה. שאפשר להכשיר שיש וכיור, בעירוי מקרי ראשון, מקומקום חשמלי רוצה. כשאנחנו היינו ילדים, אז זה היה מאוד מסובך. כי לא היה לנו קומקום חשמלי. אז מה היינו עושים? אז היו עושים מספר מוות, ואחד היה מחזיק את המים הרותחים מסיר, והשני היה מחזיק בצוות את האבן המלובנת. אתם מבינים? זה מתכון לאסונות. ככה היו עושים. היו לאט לאט, אחד היה עם האבן, והשני היה שופך את המים. בקיצור, היום זה הרבה יותר פשוט. מחם? מה אתה רוצה לעשות עם המחם? בסדר, החום של המחם הוא טוב, אז מה אתה רוצה לעשות איתו? זה אפשר. זה תלוי אם זה מבעבע בפועל. אם זה מבעבע, אז זה מבעבע. אבל נגיד ששמת את המחם על שתי הכפתורים וזה מתחיל לבעבע, או הוצאת את הפקק ואתה מתחיל לשפוך, או שאתה עושה עם הברז, איך אתה עושה? כן. כן, אז מה אתה עשית? כן, מבעבע, אבל מה אתה עשית? תיקח אותו ותתחיל לשפוך, מה אתה עשית? מה זה למה לא? הברס, של פה אתה יכול... הוא אמר של פה, מה זה אומר לי לא? הוא אמר של פה. איך תרים אותו? מה זה? אנחנו מדברים פה למייסי, אתה אומר לי פה דברים, יבוא שני מלאכים, ירימו לי את הזה, בסדר, יכול להיות, אבל אין, אנחנו לא מדברים למייסי. ברעיון אתה צודק, אני לא חולק עליך, ברעיון מחם זה גם בסדר. אבל מחם זה מסורבל. אני לא יודע, מה אכפת לך לעשות את זה עם קומקום חשמלי? היום זה זול, קומקום חשמלי יש ב-29.90, זה לא מסורבל. לא, קומקום חשמלי
לא מחובר
לחשמלי.
תחבר. לא.
איזה מין שאלות, זה לא מחובר לחשמלי. אצלי הוא מחובר, אצלך, אז תחבר. תחשוב בהיגיון. הוא מחובר לסטנד, אז תיקח את הסטנד, איתך, אם חובר לחשמל, אצלי בבית, יש לי להכשרות של פסח, קומקום של פעם, שאין לו תחתית. הוא, יש לו מזלג חשמלי בפנים. אתה שם אותו, לוקח אותו איפה שאתה רוצה. אני לא נפרד ממנו לעולם עם זה. כי הוא עוזר לי בהכשרת קנים, הבנת? אתה זה, אז אתה תביא מישהו שיביא את הסטנד איתו, ואת החוט, ואת זה. אני איזה תאילנדי שם. כן. לא יודע רדיוס, אין לי 5 יחידות, לא יודע מה רדיוס. אם שפכת פה, לכן אתה הולך לאט לאט. כן, אתה יכול גם לקרב ישר. חשבתי שאתם יותר מעשיים, אני מנסה לתת שיעור פה מעשי, כל אחד אומר לי, זה לא מחובר לחשמל, זה רוצה להרים 130 קילו של מים. לא יודע מה יש לכם. טוב, בסדר, מחו לכם. הלאה, כן. עכשיו טוב על השאלה, כן? גולשים? כן. לא, לא, לא. המים שמבעבים, הם מבעבים מלמעלה למטה. לכן כל הסיר גם מלמטה. כן. טוב, אז דיברנו על הכשרה של שיש וכיור. יש לנו כמה דקות לדבר על ליבון. כלים ש... בסדר, לגבי הכשרת כלים ב... עגלה. זה מובן? בסדר? נתתנו אפילו פתרונות טכניים, הכל בסדר. עכשיו ליבון, נו. שאלה טובה. אז ככה. הרמה אוסר להעביר כלים חלבי לבשרי. אין דבר כזה להעביר בשרי לחלבי. בגלל שאתה תתבלבל בשרי. וגם יום אחד תגידו בשרי, יום אחד תגידו חלבי, הרי מה מחביר בזה? זה תקנה. אמנם בשולחן ערוך משמע שאפשר יותר להקל, שאפשר יותר להקל, להעביר מחלבי לבשרי. אבל זה לא מדובר, נגיד, אדם קיבל ירושה. אז הסירים היו בשרים אצל הסבתא, עכשיו רוצים להפוך אותם לחלבי, זה כן אפשר. אבל זה פעם אחת. זה פעם אחת. להפוך מבשרי לחלבי, חכמים חששו שכל פעם אתה תחליף. אתה תגיד, היום זה בשרי, מחר זה חלבי. וזה הם לא רצו, כי בסוף זה בא לידי תקלות. מה? לא, אי אפשר. בגלל שכלי, עוד פעם, כבולו כך פולטו. זה אומר, שכלי, אתה שואל טוב, אני אנסה להרחיב טיפה. תראו, כלי שנטרף בבישול, שזה על האש, אז חייבים עגלה. אבל מה יהיה, נגיד, נתן לכם דוגמה. אני עשיתי חביתה, הכנתי חביתה, או הכנתי נס קפה. בסדר? חם, יד סולדת. עכשיו אני בא, אני עובר עם הנס קפה בזה, פתאום נשפך לי על סיר, על סיר בשרים. עכשיו מה עושים? צריך להכשיר את הסיר. אבל את הסיר הזה אתה יכול להכשיר בעירוי. למה? כי איך זה נטרף? בעירוי. היא נטרף בעירוי, אתה יכול להכשיר בעירוי. אבל מה שהיה על האש, אתה חייב עגלה. כשמוזמן שאל שאלה טובה, תמיד שאלה טובה, כן, אבל שאלה מעניינת, לא טובה, זה טעיתי, אני נכשלתי בלשוני. כל שאלות שלו זה טוב, אבל מעניינת, זה עניינה אותי, הוא שאל, מה קורה אם סיר עלה לטמפרטורה של 80 מעלות? נגיד, בישלת חזיר ב-80 מעלות, בסיר. עכשיו אני רוצה להכשיר את הסיר. אני צריך להכשיר את הסיר כבולו כך פולטו ב-80 מעלות. הוא אומר שלא, הוא טוען שבהכשרה זה תמיד צריך להיות 100 מעלות. כי ההכשרה תמיד צריכה להיות במקסימום של הדבר שנעשה. ואם זה 100 מעלות, אז 100 מעלות. טוב, אני סוגע את הסוגע, אני לא יודע אם זה. טוב, ליבול. וואי וואי וואי. תנסה. בואי ננסה. ליבול. כלים שמשתמשים בהם באש ישירות, ללא מים, למשל, שיפודים, רשתות לצליה, חצובות של גז, צריכים ליבון, אם הם נטרפו כמובן, צריכים ליבון. איך עושים עם ליבון? מסובך. למה זה מסובך? אם אדם יש לו ברנר או כלב גז ושם אותם בפנים, אז זה בסדר, אבל בפשטות, הכלי שאתה מלבן צריך להיות מאוד מאוד חם, עד כדי כך, שכתוב בפוסקים צריך להיות אדום ומוציא ניצוצות, אז מה עושים? בפשטות, אין כל כך הרבה דברים שצריכים להכשיר בליבון. ליבון זה כמעט בלתי אפשרי לעשות בתבניות, בגלל שזה עושה חורים, אני ניסיתי בבית, וגם מחבטות. מחבטות, אם אתה מחמם את המחבט מאוד מאוד, בסוף זה, הברזל הוא לא עומד בחום, זה לא ברזל עבה, זה ברזל דק, הוא לא עומד בחום. איפה יש לנו מציאות כזאת של ליבון באש? אחד הדברים הכי מציאותיים זה פינות מנגל בטבע. הייתם פעם בטבע שיש פינות כאלה? נכון? שאתה לא יודע מה הקודם, באיזה עדה הוא, באיזה דת הוא, לא יודע מה הוא עשה שם. עכשיו השאלה, אתה מגיע לצימר, מה אתה עושה איתו? איך אתה מסוגל בעצם לעשות את ההכשרה הזאת? אז ככה. מי שרוצה, מי שיכול, מי שרוצה לקנות רשת, רק את הרשת, לא יקר רשת. אז יכול לשים את הרשת על הדבר עצמו, ואז לשים, להיזהר שלא ייגע ברשת של מתחת, אז זה לא בעיה. אבל מי שרוצה להכשיר, אז הוא צריך לנקות את זה, שזה הבעיה העיקרית. זה מאוד מלוכלך, בפינות כאלה ציבוריות, הרבה פעמים זה ממש מלוכלך. אתה צריך לנקות הכל, ואחרי שאתה מנקה הכל, אתה צריך ללבן את זה. מה זה ללבן את זה? אתה צריך לעשות אש, או להדליק אש עם הפחמים, ולשים את הרשת בפנים. אם אתה שם את הרשת בפנים לכמה זמן, אז בצורה כזאת אתה יכול להכשיר... מה זה? אש של הפחמים, שזה אש. לא כשזה נחבא. לא, אם זה אש ממש, אז להגיע לאדום היום זה קשה להגיד, בגלל שהחומרים שנעשו זה לא ברזל טהור, זה לא, זה נרוסטה, זה כל מיני דברים מצופים. לכן לא בטוח שזה יגיע לאדום, אבל זה חם מאוד מאוד. אם זה חם מאוד מאוד ושמת באש, אז יש על מי לסמוך בזה, שזה בסדר. לגבי, דבר אחרון, לגבי מחבת, זאת שאלה מחבת, כי מה זה מחבת? מחבת זה בישול או אש? זה במים או באש? מה אתם אומרים? בפשטות זה באש. נכון שאתה שם טיפה בחביתה קצת שמן, אבל זה כדי שלא יישרף. לכן, לכן, מה שצריך לעשות עם אחווה זה ככה. אם זה דבר שהוא איסור דרבנן, נגיד פעם בישלת בשר ועכשיו טעית בישלת חלב, אפשר להכשיר את המחוות הזאת בעגלה. זה חידוש גדול של השולחן ערוך הרב, וככה קיבלו דעתו, שהוא אומר שאפשר להכשיר בעגלה גם מחוות. מחוות מצווה טפלון, שזה רוב המחוותות היום, מאוד קשה להכשיר, כי הטפלון הוא חומר שמאפשר בליעה, אבל לא מאפשר פליטה. אז לכן בליבון, כמו שאמרנו, צריך לנסות, לשים את זה באש או דברים כאלה, וכמו שאמרנו, אין כל כך הרבה אפשרויות כאלה. אולי מי שעבד פה בפסח יודע שאנשים מביאים את החצובות שלהם, של הגן, נכון? ואז אתה עובר את זה עם ברנר. ילדים עושים את זה בגיל 12, אז הם לוקחים, הם חושבים שהם חכמים, לוקחים את האש, עושים ככה, 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 מחזירים את זה, זה לא עשו את הכלום. צריך שעל כל נקודה ונקודה שהם מאוד מאוד חם. דרך אגב, בפשטות, בחצובות שלנו שהן מצופות אמיים, זה מסובך לעשות את זה, זה מקלף את האמיים. אני בפסח בדרך כלל אומר לצפות את זה בניין כסף, שזה יותר, פשוט בהכשרה. טוב, שאלה אחת לגבי ליבון, בשבוע הבא נראה בעזרת השם תבילת כלים. כן. תבניות זה שאלה. מה עשית? זאת השאלה. כן, אתה צודק. אז ככה. בתבניות, אם זה לא איסור ממש, אם בן אדם שם חזיר בתבנית, זה לא יעזור. אבל אם בן אדם עשה בשר ואחר כך חלב, ובמיוחד אם זה לא באותו יום, שזה טרד רבנן, זה לא דרך בישול, וזה בשר וחלב וכלים עם טעם נפגם, אז הרב ליאור אומר שאפשר לשים את זה בתנור. כשאתה מפעיל את התנור על חום מקסימלי, אתה יכול גם לשים את התבניות בפנים, והן נהיות ראויות לשימוש. מה שאתה שאל. פירוליטי, כן. אבל בפירוליטי לא כל תבנית אתה יכול להכניס. אני לא יודע, אצלי למשל, אני לא חושב שאפשר להכניס תבניות. תלוי בטמפרטורה שזה עולה. אם זה עובר את ה-500 מעלות, זה לא תמיד פשוט. יפה! אז אנחנו סיימנו הכשרת כלים. בעזרת השם, נדבר שבוע הבא על תבילת כלים, שזה יותר רציני, יותר מורכב.